לימודנו המרתק בספר בראשית, בפרק למד א', פסוק י"ז. פרק למד א', פסוק י"ז. ויקום יעקב, וישא את בניו ואת נשיו על הגמלים, וינהג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארם, לבוא אל יצחק אביו ארצה כנען. שני הפסוקים התמימים האלה הם לידה. לידה. לידה, כן. הלידה של עם ישראל. זה בפסוק הזה, שהוא שם את בניו על הגמלים, והוא נוסע, זה בעצם הלידה. הוא יוצא מן הרחם של בית לבן. לראשונה יעקב ובניו פועלים כישות עצמאית מבחינה מדינית פוליטית. אנחנו נראה שמכאן ואילך יש איזשהו גוף שקובע בריתות מדיניות, שעושה מלחמות, שתופס טריטוריה, שמנהל משפט. כל זה מתחיל מהנקודה הזאת. ניתן לומר שאז נולד עם ישראל. עכשיו, זה לא כל כך פשוט מה שאני אומר. אנחנו רגילים לומר שעם ישראל נולד מתי? ביציאת מצרים. מה קרה לעם ישראל הראשון? מה קרה לו? אלא מה? עם ישראל הראשון, זה שנולד ביציאה מחרן, מת. וקם לתחייה ביציאת מצרים. כיצד הוא מת? בשעבוד מצרים. כלומר, כך שניתן לומר שהיו שני סגנונות, שתי הופעות של הזהות ישראל במהלך ההיסטוריה. זו שמתרחשת מיציאה, מציאתו של יעקב מבית לבן ועד שעבוד מצרים, זאת הזהות הראשונה, והזהות השנייה זו המתקיימת מיציאת מצרים ועד היום אינשאללה. אם כך, צריך להבין מה ההבדל בין שתי הזהויות האלה, למדוע יש כמין טיוטה, כן? מה זה אומר ההתארגנות הזאת ומה שקורה לאחר מכן. יש בספר אורות של הרב קוק, בחלק הנקרא אורות ישראל, בפרק ה' או ו', משהו כזה, בפסקה שהיא בוודאי ח', אני רק לא זוכר אם זה פרק ה' או פרק ו', יש שם דיון לגבי הזהות הישראלית מהי. והרב מדבר על שתי אפשרויות. האפשרות האחת לומר שעם ישראל זה כמו הגויים, אבל עם עוד משהו. עם צ'ופצ'יק, תוספת קדושה. כך שאפשר לומר שיש יסוד טבעי לאומה הישראלית, כמו שכל עם יש לו יסוד טבעי, גם אנחנו יש לנו יסוד טבעי. אבל מלבד זה שיש לנו יסוד טבעי, הדומה בין ישראל לבין העמים, על גבי זה יש לנו גם ייחודיות, יש לנו איזה מין זוג תפילין כזה, שעושה אותנו מיוחדים. ואז יוצא שמהצד הכלל אנושי, אנחנו שווים לאומות, אבל יש לנו תוספת. אפשרות שנייה היא לומר, מה פתאום? אין דבר כזה. עם ישראל במובן הטבעי, הכל, כולל הצד הפוליטי, הפשוט, הארצי, כל זה הופעה של נשמה עליונה. ואז יוצא שהדמיון שלנו אל העמים איננו דמיון אמיתי, אלא דמיון מקרי. ואז יוצא שאנחנו נקראים לאום, עם, בגלל שכל הקיבוצים האנושיים בעולם נקראים בשם הזה, אז גם אנחנו נקראים בשם הזה, אבל זה בכאילו. זאת אומרת, באמת אנחנו לא עם, אנחנו לא לאום, אנחנו איזה מין נשמה שמתהלכת על פני האדמה, בצורה של עם. בעצם, אלה הן שתי שיטות. הדבר הזה היווה את היסוד של הוויכוח בין הרב קוק בצעירותו לבין הרב מרדכי אליישוב. לא, סליחה, אליאסברג. הרב מרדכי אליאסברג היה גאון בתורה שחי בליטה בצעירותו של הרב קוק, והרב קוק התווכח איתו. הרב אליאסברג טען שלעם היהודי יש זכות למדינה בדיוק כמו שיש לכל עם זכות למדינה. אם לבולגרים יש זכות, גם לנו היהודים יש זכות. זה טבעי. נוסף על כך, אנחנו גם גוי קדוש. אבל גם בלי להיות גוי קדוש, מגיע לנו. עד כאן דברי הרב מרדכי אליאסברג. ענה לו הרב קוק הצעיר באותם הימים שהוא לא מסכים איתו. כי הוא טוען שגם היסוד הלאומי של עם ישראל הוא לא מצד הטבע, אלא מצד הנשמה. ומצד הטבע בעצם עם ישראל לא כל כך קיים. אמר הרב אליאסברג, הקוק הזה עוד יהיו איתו דברים גדולים בארץ ישראל. הוא הרגיש את הגדלות של האיש, שהוא עדיין היה צעיר, אבל כבר אפשר היה לראות שמשהו מתפתח כאן. בספר אורות, בפסקה שציינתי, הרב חוזר לדון בדבר הזה, והוא אומר, צורתם של ישראל צריכה להתברר. אם היסוד הכלל אנושי עומד בה, עומד בה כמו שהוא אצל כל שאר העמים, או שהכל מראש ועד סוף הוא מיוחד. זה בעצם אותו דיון. הוא אומר, נראה הדבר שמתחילה נאמר, כלומר, בתחילה תוכנן שזה יהיה כמו האפשרות הראשונה, אבל במציאות נהייתה האפשרות השנייה. זאת אומרת, מלכתחילה היה צריך להיות שיהיה בסיס שווה בין ישראל לעמים, ועל גבי זה יהיה קודש. אבל המציאות של העולם הייתה כל כך ירודה, שאי אפשר היה לבנות את הקודש על יסוד החול, בלי שהחול יקלקל את הקודש. חול הכוונה לאומיות. ולכן לא הייתה ברירה, אלא שתהיה יצירת צורה חדשה על ידי הירידה למצרים, ואז נעשה בנו פעולה של התחה, כמו שעושים בקור. כן? אז נעשתה בנו פעולה של התחה, ואז נוצרה זהות שהיא כל כולה, צורה שהיא כל כולה ישראלית מראש ועד סוף, יעקב וישראל. עד כאן פחות או יותר דברי הרב קוק, שבהיעדר ספר הייתי מוכרח לצטט אותם בצורה לא כל כך מדויקת. אבל אם זה באמת נכון מה שאומר הרב קוק, יוצא שהופעת עם ישראל הראשונה שפה קראנו בפסוק, היא דווקא לפי האהבה אמינה. זאת אומרת, עד שיעבוד מצרים, בעצם נוצרה האומה על יסוד טבעי. הנה, יש איזה אדם, בקים משפחה, יש לו הרבה ילדים, יש לו הרבה צאן ובקר, יש לו עוצמה, יש לו עבדים. הנה, מתחילה להתייצר איזושהי זהות טבעית. על גבי זה, הקדוש ברוך הוא גם מתגלה. אבל היסוד של המשפחה של יעקב הוא יסוד טבעי, כלכלי אפילו. כן? אחר כך הדבר הזה בוטל לחלוטין על ידי שעבוד מצרים, ואז נוצרה צורה חדשה. כן, צריך להבין שגם להבה אמינות, יש ביטוי היסטורי. טוב, עכשיו שקראנו את כל הדברים היפים האלה, יכולים לשוב אל הפסוקים. פסוק י"ט. ולבן הלך. לגזוז. סליחה? לא הבנתי. האם קראנו את פסוק י"ח? התשובה היא שכן. פסוק י"ט. ולבן הלך. לגזוז את צונו, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. היא גונבת. ומה עושה יעקב? גם הוא גונב. ויגנוב יעקב. את לב לבן הארמי על בלי יגיד לו כיבורי אחו. כלומר, רחל גונבת, גם יעקב גונב. יש איזה קשר סמוי, אמנם לא ידוע ביניהם, בין פעולת האישה ובין פעולת הבעל. היא גונבת בפועל, מה, בגוף, והוא גונב בנפש. בסדר? ויברח, הוא, וכל אשר לו. ויקום. עכשיו, למה הוא צריך לברוח? הוא ברוח כי הוא מפחד שיהרגו אותו. כן, הוא שמע את בני לבן, והוא מרגיש שהקרקע בוערת בגולה, עלולה להיות שואה, ולכן הוא בורח. ויברח הוא וכל אשר לו. אבל מה, יש בעיה. אם בורחים, לא מספיקים לקחת את הניצוצות. הרי למדנו שבאחד מהתכליות של הגלות היא גם העלאת הניצוצות. אמנם יעקב עשה את זה לא רע, בזה שהוא הביא את הנשמות משם, רחל ולאה, הוא גם הביא את המקנה של לבן, גם זה ניצוצות, אבל יש גם יסוד רוחני שצריך להביא משם, זה רחל דואגת. היא גונבת את הטרפים. כלומר, גם כשבורחים צריך לדעת לגנוב משם את היסוד המטאפיזי שמתלווה. הניצוץ הקדוש שנמצא בתוך האומה ההיא ולקחת אותו איתנו. כן? ודאי, בגלל זה לבן כל כך לחוץ על הטרפים האלה, הוא חש שהיציאה של ישראל מן הגלות, זאת הפעם הראשונה שזה קורה, זה מרוקן את הטענה התיאולוגית שלו. מצאנו דבר דומה גם בעת החדשה, כאשר האפיפיור אמר להרצל זכותו הגן עלינו, מה שאתה מבקש לעשות, כלומר להקים מדינה ליהודים בפלסטינה, זה סותר את כל מה שאני מאמין בו. זאת אומרת, הקמת מדינת ישראל היא גניבת הטרפים של בית לבן. צריך לדעת, אנחנו לא יכולים להבין את מעמדנו הבינלאומי בלי להבין מה שאנחנו עושים בעצם קיומנו לתת מודע הקולקטיבי של אומות העולם. זה פועל, זה עושה משהו. ולכן הם יעשו הכל כדי לשדוד מאיתנו את ארצנו. אסור לתת להם. הנה, מחאה. ויברח הוא וכל אשר לו, ויקום ויעבור את הנהר. איזה נהר? פרת. וישם את פניו הר הגלעד. הר הגלעד, למה לא לעבר הירדן המערבי? פשוט. מבחינת המבנה של השטח, זה הרבה יותר פשוט. להמשיך מסוריה הצפונית, ישירות עד הגלעד, זה פחות או יותר מישורי. לכן הדבר המתקבל על הדעת שאדם בורח זה לברוח במקום שאין בו מכשולים טבעיים. אם הוא יצטרך לעבור דרך הר הלבנון, יקשה לו מאוד. אבל אם הוא עובר דרך המדבר, מהמדבר של סוריה פחות או יותר, אז הוא מגיע מהר. נכון? מגיע הר הגלעד. ויוגד ללבן ביום השלישי כי ברח יעקב. למה שלושה ימים? יפה. כל מקום בתורה שתמצאו את הביטוי שלושת ימים, זהו ההפרש בין ישראל לעמים. שלושה ימים זה מה שמבדיל בינינו לבין האומות. משה אומר לפרעו, דרך שלושת ימים, נלך במדבר. אנחנו רוצים להיפרד במצרים. צריך שלושה ימים הפרש. כמו כן גם אדם שמל, עושה ברית מילה. לפי ההלכה, אדם שעושה ברית מילה, אסור לו לצאת לדרך במשך שלושה ימים, כי זה סכנה. כלומר, העולם מתקדם ואתה נשאר תקוע במקום. נוצר פיגור, הפרש, נחיתות בין ישראל לבין העמים. העולם מתקדם ואתה נשאר בשלושה ימים איחור. גם בעקדה, ביום השלישי ויישא אברהם את עיניו. כלומר, שלושת ימים זהו ה... זה מציין את מה שמבדיל בין ישראל לעמים. לכן, רק אחרי שלושה ימים, הוא גד ללבן. במשך שלושה ימים עדיין יעקב לא ממש נפרד. עדיין חבל הטבור קושר את הולד לאמו. מכאן ואילך הוא עצמאי. כן, במקרה הזה לבן נשאר תקוע. אבל בבריא... כן. כן, במקרה הזה לבן נשאר תקוע, אבל בדרך כלל, למשל בברית המילה זה הפוך. מה שחשוב הוא שנוצר הפרש בריתמוס ההיסטורי של ישראל ושל העמים. פסוק כף ג' ויקח את אחיו עמו וירדוף אחריו דרך שבעת ימים. אחיו הכוונה קרוביו וכל ידידיו, כן? דרך שבעת ימים וידבק אותו בהר הגלעד ויבוא אלוהים אל לבן הארמי בחלום הלילה. עכשיו זה דבר מדהים. האיש הזה הוא נביא. נכון? אמנם הרמב״ם כתב שגם לבן וגם אבימלך אינם נביאים. ואז פה מדובר רק בחלומות, כלומר הרהורי ליבו של החולם. אבל יש במסכת עבודה זרה רשימה של נביאים שקמו לאומות העולם, ולפי אחת הגרסאות לבן הוא אחד מהם. זה לפי זה שהוא לא סתם אדם. טוב, מובן, אם הוא החותן של יעקב, אפשר להבין שהוא אדם גדול. אבל האדם הגדול הזה משתמש בכוח רוחניותו ועוצמתו כדי לעקור את יעקב. זה הסברנו באריכות בשיעורים הקודמים, שהכוונה של לבן היא למחוק את הייחודיות. הוא בא בשם תרבות ארמיקאית מהבית של לבן, שרוצה בבית לבן רוצים למחוק את הייחודיות של ישראל ושלא ייכנסו לארצם, למשל, כן? עושים הכל כדי למחוק. כמובן שלא נרמז פה כלום. ויבוא אלוהים בלבן הרמים בחלום הלילה ויאמר לו, אישה אמר לך, פן תדבר עם יעקב מטוב עד רע, ויסג לבן את יעקב, ויעקב תקע את אהלו בהר, ולבן תקע את אחיו בהר הגלעד. ויאמר לבן ליעקב, מה עשית ותגנוב את לבבי ותנהג את בנותיי כשבויות חרב. כלומר, פה השיח מתהפך. הרוצח מאשים את הבורח בחיסרון מוסרי. למה נחבאת לברוח ותגנוב אותי ולא הגדת לי ואשלחך? בשמחה ובשירים, בטוב ובחינור, ונתשתני לנשק לבני ולבנותיי, אתה השכלת עשו. יש לאל ידי לעשות עם החמרה, ולא אביכם ממש אמר אליי למור, אישה אמר לך מדבר יעקב מטוב עד רע. עכשיו, טענות על גבי טענות. מצאנו בין שני האנשים האלה, בין יעקב לבין לבן, גם כן מישהו שטען נגד השני על רמאות. זוכרים? בין לבן לבין יעקב, מצאנו שאחד טען על השני על רמאות. מי זה היה? יעקב כלפי לבן. הלא ברחל עבדתי לך, ולמה רימיתני? ועכשיו, לבן מתווכח עם יעקב, אומר למה רימיתני? מידה כנגד מידה. כאשר יעקב טען כלפי לבן למה רימיתני, ענה לו לבן, לא יעשה כן במקומנו, לתת הצעירה לפני הבחירה. לכאורה טענה זו, אין לה מקום בכלל. נכון? כי הרי במפורש אמר, אהב אותך 7 שנים, ברחל, ביתך הקטנה. אם כן, הוא אמר לו את זה, ברחל ביתך הקטנה. לכן אי אפשר לבוא, כל טיעון נגד זה לא מתקבל לדעת, היית צריך להגיד את זה מראש. מדוע יעקב לא ענה על זה? דיברנו על זה. בגלל שבתוך דברי לבן הייתה מופנית ביקורת נגדית. לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. לא כמו במקומך, שאתה הקדמת את הצעיר לבחור, כשגנבת את הברכות. ולכן יעקב מוכרח לסתום את הפה. יש פה ביקורת שאומנם יש לו מה לענות עליה, אבל היא לא תשמע. כלומר, מה שיש לו לענות איננו נשמע בשלב הזה, לכן הוא מוכרח לשתוק. זאת אומרת שלבן השתמש שם ביתרונו המוסרי כביכול. עכשיו, כאן הסיטואציה מתהפכת, ואומר לו, אתה לא בסדר, וכאן יעקב למרבה הפלא עונה. עד עכשיו יעקב שותק, מכאן ואילך הוא עונה. זה ההבדל בין מי שנמצא בחסותו של מישהו, לבין מי שעצמאי. האפשרות לצאת מעבדות, כלומר כשאדם יוצא מעבדות לחירות, זה המימוש של האפשרות לדבר. יש לנו כלל, חוכמת המסכן בזויה, ודבריו אינם נשמעים. יוצא שהיציאה מן הגלות, זה היציאה ממצב שבו הדיבור חסר משמעות, למצב שבו הדיבור הוא בעל משמעות. לכן בחג שבו אנחנו מציינים את יציאתנו מעבדות לחירות, כל העבודות נעשות בפה, או אכילה ושתייה או דיבורים. הגדה והלל וברכת המזון, פסח, מצה ומרור. מה? על פי הדיבור. הפה, סך. זאת אומרת, מכאן, זה גם מה שקורה כאן. לראשונה, הפה של יעקב מתחיל להיות משמעותי. מעניין מאוד, איך עשיו קורא לו? בואו תסתכלו עוד פעם בפסוק כ"ח. ולא נטשתני, לנשק לבניי ולבנותיי. אתה השכלת עשיו. עשו. אתם אומרים שכתוב עשו. אבל עשו בעברית שלי, זה כותבים זה עין, סין, ה. וכאן זה עין, סין, וו. ובתורה, בחומה שלי, זה לא מנוקד. אז צריך לקרוא את זה באופן סמוי, עשיו. כלומר, הוכחת שאתה כבר לא יעקב, אלא אתה כבר עשיו. מובן? זה גם טענה מוסרית, כי הרי להיות עשיו זה לא מכובד בעיני יעקב. מצד שני, זה מראה שיעקב קנה כוח, שלא היה לו מקודם. פסוק, כן, בבקשה.
איך הקדוש ברוך הוא מזהיר את לבן על הצד שהוא נביא, בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, ושמע איך אני מדבר עם יעקב מטוב עד רע. לכאורה, לא שם.
הוא לא שם? עובדה שהוא שם. כן, מטוב עד רע זה ביטוי, שמשמעותו, אל תעשה לא טוב, אל תעשה לא רע. באמת הוא לא עושה לא טוב ולא רע. הכוונה. מדבר עם יעקב כהנה לעשות. הרי זה מה שהוא אומר, יש לידי לעשות עם החמרה. זאת אומרת, הדיבור זה לעשות. באמת, לבן לא עושה רע ליעקב, גם לא עושה לא טוב. אז זה בדיוק מה שקרה. ואז בסוף הם קורטים ברית שמפרידה ביניהם, הסכם הפרדה. ולא אביכם ממש אמר אליי למור, אישה אמר לך, מדבר עם יעקב מטוב עד רע. ואתה הלוך הלכת, כי נחשוף תחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? ואין יעקב היום אומר ללבן, כי הראתי, כבר מסביר עכשיו את כל הרשימה, עונה טענה טענה, ישיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון, כי אמרתי פן תגזול את בנותיך מאימי, עכשיו לגבי הטענה השנייה, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה נגד אחינו, עקר לך מעימדי וכך לך, ולא ידע יעקב כי רחל גנבתה. כלומר, יש תהליכים של גניבת ניצוצות מהאומות, אבל בלי שאנחנו ניזום את זה. ולא ידע יעקב. זה בבחינת עד דלא ידע. כלומר, כשיוצאים מן הגלות, יש איזה דברים שנעשים באופן סמוי. כמו שמצאנו לגבי משיח, מציאה ועקרב, שהם דברים שבאים בסך הדעת. יש דברים כל כך גדולים שאם אתה מכוון עליהם, אתה מפסיד אותם. אל תכוון, זה יבוא. כן. ויען יעקב היום, ויבוא לבן באוהל יעקב, ובאוהל לאה, ובאוהל שתי אמהות, ולא מצא, ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים, ותשים בחר הגמל, ותשב עליהם. נכון.
הרוב לא יודעים, אבל
יש
אנשים
שעושים את זה בכוונה. מה זאת אומרת? רחל היא גונבת. השאלה היא למה רחל גנבה. לא ברור שהיא מתכוונת באותן הכוונות שיעקב היה יכול לכוון. זה יכול לקרות, אבל גם אלה שעושים בכוונה, זה לא מתוך הכוונה האמיתית. לך תדע, יכול להיות שהתכוונה רק למנוע ממנו עבודה זרה. והיא לא מבינה שכאשר היא מונעת ממנו עבודה זרה, בעצם היא מכניסה את זה הביתה. כן? זה נקודה. יש כאלה שכתבו, אבל זה עשה, מה זה רעש גדול לפני כמה שנים, שאמרו שהאמינה בכוח הזה, וכל מיני דברים כאלה, והוא מה שעשו. מי שכתב את זה, למרות שהביא מדרש שאומר את זה במפורש, אבל אסור היה להביא מדרש כזה. כן? אז אנחנו לא נעלה על מוקשים, לא נדבר על זה. טוב. ויבוא לבן... באוהל יעקב, ובאוהל לאה, ובאוהל שתי אמהות, ולא מצא. ויצא מאוהל לאה, ויבוא באוהל רחל, ורחל לקחה את הטרפים, ותסיבה בחר הגמל, ותשב עליהם, וימשש לבן את כל האוהל ולא מצא. מעניין. אם היא יושבת על הטרפים, אם נניח שהיא כבר בהיריון מבנימין, מה שלא לגמרי ברור, יוצא שבנימין רואה את הטרפים. זה מסביר את הפרשה המוזרה של הטרפים שמיכל, שהייתה משבט בנימין, שמה במיטתו של דוד המלך. אולי יש קשר בין הדברים. ויחר, אגב, מה זה הטרפים? כן? זה המקום שלה והם הגיעו. עכשיו, מה זה הטרפים? הטרפים, יש כל מיני אגדות מוזרות מה זה הטרפים. יש אומרים שזה, זה קצת רגיש, אז אם יש פה אנשים רגישים, נא לצאת או לחבות את האינטרנט, שהיו לוקחים את הבן הבכור וקוברים אותו חי בקיר. והוא היה מודיע עתידות. זה הטרפים. כן? ככה היו נוהגים, הברברים האלה. מדרש? כן, מדרש כזה, כן, מובא בבעלי התוספות. כן, זה מוזר. יכול להיות שזה הד לכל מיני מנהגים בפועל שהיו קיימים, אנחנו רואים על כל מיני שבטים פרימיטיביים שזה מה שהם היו עושים. שכאשר היו ממליכים את ראש השבט, היו קוברים, זה עד המאה ה-20 עשו דברים כאלה, היו קוברים את הבכור שלו מתחת לכיסא מלכותו. דברים מזעזעים. דברים כאלה קיימים. עכשיו, יכול להיות, אם כן, שהטרפים זה מייצג את כוח הבכורה. זה המשמעות של לגנוב את הטרפים. כלומר, כמו שיעקב גונב את הבכורה, גם רחל גונבת את הבכורה. היא נאמנת לבעלה בזה. כן? טוב. זה היה עצמות של הרוג. כן, 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 זה משהו... קופסה, לא יודע, לא יודע איך הם עשו את זה בדיוק. לא נכחתי בטקס כזה, וזה גם לא צולם. כן?
ושמעתי צריך בחור ובחור, בגלל זה סב לא רדף אחריו, הוא פחד מלבן.
כן, כן, בדיוק.
בדרך כלל שיש חפצים שמזכרים בתורה, ונותר אצל האבות, המדרשים ממשיכים ומגלגלים את החפץ, למשל הפחים של יעקב,
כן, כן. אז אתה אומר, השאלה מה קרה לטרפים האלה בעצם? איפה הם היום?
אם לא, למה לא מזכירים את זה?
אינני יודע. אבל יכול להיות שהם בין אלוהי הנחר אשר בתוככם, שיעקב קבר באלה אשר בשכם. אינני יודע. אינני יודע. ותאמר אל אביה, פסוק למדה. ותאמר אל אביה, אל ייחר, על יחר בעיני אדוני, כי לא אוכל לקום מפניך. כי דרך נשים לי. ויחפש ולא מצא את הטרפים. יש פה הערה מעניינת של הרמב"ן, שהיו נזהרים הקדמונים מטומאת הנידה, עד כדי כך שהם לא היו מדברים עם אישה נידה. היא אומרת, דרך נשים לי, הוא אפילו לא עונה לה. כן? כי חשבו אפילו את הדיבור של האישה הנידה כמתמת. כמתמת, כן. ויחר ליעקב, וירב בלבן, ויען יעקב, ויאמר ללבן, מה פשעי, מה חטאתי, כי דלקת אחריי, כי מי ששתה, עכשיו מתחיל כאן דיון אגרסיבי. כי מי ששתה את כל כלי, מה מצאת כל כלי ביתך, שימקו נגד אחי ואחיך ויחו בן שנינו, זה 20 שנה אנוכי עם מערך אליך ויזריך לא שיקלו, ולצונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה מידיתי, וכשנה גנובתי יום וגנובתי לילה, הייתי ביום, אכל אני חורב וקרח בלילה, ותידת שנתי מעיניי, זה לי 20 שנה בביתך, ותיך 14 שנה בשתי בנותיך, ושש שנים בצונך, ותחלבת מזכורתי עשרת מונים, לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק, היה לי, כי אתה ריקם שילחתני את עוני, ותגיע כפי רע אלוהים, ויוכח אמש. ויען לבן ויאמר אל יעקב, הבנות בנותיי, והבנים בניי, והצאן צאני, וכל אשר אתה רואה לי הוא. ולבנותיי, מה אעשה לילה היום או לבניהן אשר ילדו? ואתה לך נכרתה ברית. אני ואתה. והיה לעד ביני וביניך. עכשיו, הברית היא ברית מפרידה. בדרך כלל ברית קושרת. כאן זאת ברית הקורטת, כלומר, המפרידה בין הצדדים. ויקח יעקב אבן, וירימה מצבה. זו פעם שנייה שיעקב עושה את הדבר הזה. פעם ראשונה בבית אל, פעם שנייה בגלעד. כן? מה זה אבן? אבן זה בסיס. יש אבנים, זה אבנים קטנות. אבן גדולה זה בסיס. יותר מלבנה. לבנה זה דבר ששמים על גבי הבסיס. אז אבן, אב, בן. זה הכל כלול שם, זה שורשי. זה, הוא מקים כאן את האומה. זה מציין את הקמת מדינת יעקב. ואומר יעקב לאחיו, לקטו אבנים, ויקחו אבנים, ויעשו גל, ויאכלו שם על הגל, ויקרא לו לבן, יגר, סהדו אותה. ויעקב קרא לו גלעד. מה זה? יגר, סהדו אותה. גל, עד. נכון? באיזה שפה? בארמית. זאת אומרת, ויעקב קורא לו גלעד, גלעד זה התרגום של יגר, סהדותה. יוצא שהיציאה מן הגלות זה המעבר מן הארמיות לעבריות. השינוי הזה בשיח, שאתה מכאן ואילך מדבר בשפה המקורית שלך ועוזב את הפיתוי של שפה האחרת, זה היציאה מעבדות לחירות. הלחמה עניה די אכלו אבהתנה בהרעה די מצרים. כל דכפין יתה ויחול, כל דצריך יתה ויפסח השתה הכה. כל זה בארמית, ככה פותחים את האגדה. אבל ממשיכים, לשנה הבאה, זה כבר בעברית. כלומר שיש צפיית הגאולה, אז עוברים מן הארמית לעברית. לשנה הבאה בהרעה די ישראל, בום. ניסינו, נפלנו. השתה הכה עבדה, לשנה הבאה, בהרעה די ישראל בנחורין. מה נשתנה הלילה הזה? מתחילים לדבר עברית. סוף סוף. עבדים היינו עברית. מתחילה עובדי עבודה זרה, עברית. ארמי עובד אבי, עברית. הכל בעברית. הלל בעברית. ברכת המזון בעברית. אחר כך מתחילים כבר כמה פיוטים. לקראת סוף אחד מי יודע, 10 דיבריה. 11 כוכביה. 12 שבטיה. 13 מידיה. אחר כך חד גדיה, כולו בארמית. כלומר, לקראת סוף הסדר, חוזר האורך הסדר אל הגלות. אבל לרגע אחד דיברנו עברית. כן, זה ככה היה מצב בגלות. זה מה שהוא אומר כאן, כן, יעקב, לבן קורא לו יגר סעדותה, ויעקב קורא לו גלעד, חוזר אל זהותו המקורית. עד כאן, להיום. שלום.